מאוד מיוחד, מועד מיוחד במינו. מצד אחד זה יום מאוד מאוד שונה מכל הימים האחרים של השנה, מכל המועדים האחרים של השנה. זה יום שאין בו הלל, אין ביטול מלאכה. הוא מין דומה קצת כזה, מצד אחד קצת מזכיר את אולי מבחינת התחושה כזה. יום חשוב, אבל כמו ט"ו בשבט, אולי ל"ג בעומר, כזה יום חשוב, כמובן. לא מעין לו בתכנון. אבל הוא לא כמו פסח, ראש השנה, יום כיפור. מבחינת התחושה. התחושה היא סך הכל יום. מצד שני, אנחנו יודעים שחז"ל אומרים על פורים כל מיני דברים שהם נראים מפתיעים מאוד, אם אנחנו נשווה לתחושה שיש לנו על פורים. למשל, תסתכלו במקור אחת, אומר פה מדרש משלי, שערכה לה שולחן בעולם הזה ולעולם הבא, שכל המועדים יהיו ביטלין לעתיד לבוא, כוונה. וימי פורים לא יהיו נבטלין לעולם. זאת אומרת, יש כאן אמירה מאוד חריפה, מאוד מפתיעה. כל המועדים יתבטלו לעתיד לבוא. כמו שחזרנו, גם כל המצוות מתבטלים. אז יש דעות שאומרות שלא רק פורים, יש גם על חנוכה אמירה כזאת, יש גם על יום כיפור, אבל זה כל מיני מחלוקות, כל מיני מקורות שונים. אבל לכולי עלמא, רק חג אחד הוא בטוח לא מתבטל, וזה פורים. למה דווקא פורים? כולם בטלים, רק פורים לא. אותו דבר גם לגבי ספרי קודש. נאמר, רמב"ם אומר ככה, פוסק להלכה, שלעתיד לבוא כל הספרים של תנ"ך יהיו בטלין. זה קשה לקלוט את זה. אבל הם יהיו בטלין, חוץ מחמישה חומשי תורה ומגילת אסתר. קשה לקלוט, אבל זה מה שהוא אומר, אחד א'. כל ספרי הנביאים וכל הכתובים עתידים לבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. הרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה. למה דווקא מגילת אסתר? במה היא זכתה? למה דווקא? לא ברור. וגם חז"ל, הם הרגישו שפורים, אם אנחנו, זה קשה קצת להשוות בין החגים, אבל חז"ל עושים את זה, והם אומרים, מה החג יותר גדול, זה או זה, שם דה, חנוכה או פורים, או פורים ופסח או יום כיפור, או כל מיני השוואות כאלה, איך אפשר לעשות אותן, אבל חז"ל עושים, והם אומרים שאכן, אם אנחנו משווים בין יום הכי גדול, הכי... שנאמר עליו שבת שבתון, כזה יום קדוש של יום כיפור, אם אנחנו משווים בין יום כיפור לפורים, אז אנחנו נראה שפורים יותר, הרבה יותר גדול מיום כיפור. ככה אומר, תסתכלו במקור אחת ב', הרב צדוק מלובלין מביא את דברי חז"ל, אומר ככה, וכן הוא קדושת ימי הפורים, כלי מחזיק ברכה, וכולל כל מיני ברכות, דעל כן איתה בתיקונים, על יום הכיפורים, דרצה לומר, כיפורים כמו פורים. מה הערכו של יום כיפור? הוא קצת דומה, כן, הוא מזכיר לנו את פורים. זה הערך של יום כיפור. וידוע מי נתלה במי, קטן בגדול. כיפורים, מי זה קטן? יום כיפור הוא קטן, ויום כיפור גדול. סליחה. פורים גדול, יום כיפור קטן. לעומת, כן? לעומת פורים. כי פורים הוא ימי רצון הרבה יותר מיום כיפור. כי הוא רב שלום, אמיתי, חותם כל הברכות, ואין כאן מקום להאריך יותר. כן?
ביחס
לעתיד לבוא, זאת אומרת, זה יהיה קיים, אבל פשוט זה כמו שנגיד נאמר, לא יודע מה, נגיד יציאת מצרים, שזה משהו אדיר בגדול, אני לא יודע מה. כן, כן, זה מה שחזר אומרים לגבי פסח, נכון, שלא יזכרו את ימי יציאת מצרים לעתיד לבוא, ימות המשיח. כן, נכון, יש... אז אומרים, לא שלא יזכרו, אלא זה החגים, הגאולה האחרונה יותר גדולה. וזה. כן, יש אפשרות ככה להבין. אבל אני חושב שבפשטות, מה זאת אומרת שזה לא יהיה ולא מזכירים והם ביטלים, כוונה היא שלא, אין בהם תוקף של צו, אין ציווי. זה כמו מצוות שאדם רוצה לעשות אותן מעצמו. לא מחויב, אלא עושה, כי הוא רוצה. מרגיש ככה את המזדהה כל כך עם המצווה, שאין צורך כבר בציווי. אני חושב שזאת הכוונה. בכל אופן, אנחנו צריכים לנסות להבין, אם פורים זה יום כזה גדול, יותר גדול מיום כיפור, ומגילת אסתר, וכל האמירות הללו, אז, ואנחנו לא מרגישים כך, אז צריכה להיות לזה סיבה. אנחנו צריכים להבין למה לא מרגישים את קדושת הפורים בצורה כל כך חזקה כמו שאנחנו מרגישים דווקא החגים אחרים. כדי שנבין את זה, אנחנו צריכים לחזור קצת למעשה בראשית, לפרשה בראשית, לגן עדן, לאדם וחווה, ואולי משם אנחנו נבין את תשובה לשאלה הזאת. אנחנו יודעים שבגן עדן אדם וחווה היו גוף אחד, אישות אחת, מהות אחת. כך חז"ל אומרים במסכת עירובין. ואחר כך, קדוש ברוך הוא אמר, לא טוב, כיוון שאדם הוא לבד, לא טוב היות אדם לבדו. ואז הוא הפריד אותם, יצא אדם וחווה, איש ואישה. והם היו כמו שני גופים. כל אחד בפני עצמו. עכשיו, יש לי שאלה פורימית אליכם. שאלה פורימית זה אומר שהיא נראית מצחיקה, אבל היא עמוקה מאוד, אבל היא נראית קצת פרדוקסלית כזאת, זה קצת מצחיקה. אבל זו שאלה רצינית. בגן עדן היה אדם וחווה, נכון? מי מהם היה איש ומי מהם היה אישה? מי זכר ומי נקבה? אדם היה זכר, איש, וחווה נקבה לכאורה, נכון? כן, נכון. באמת ככה זה מתבקש לומר. אבל, אם אנחנו נסתכל טוב-טוב בפנים, אתם תראו, בהתחלה הם היו אישות אחת, אחר כך הם התחלקו. נכון? הופיעו אדם וחווה. השאלה כאן, מי זכר מנקבה? אז אנחנו רגילים לחשוב, רגילים ככה שאדם הוא זכר וחווה היא נקבה. אבל אם מסתכלים בפסוקים ומסתכלים במהות של המושג הזה, זכר ונקבה, אתם תראו שזה לא דבר כל כך פשוט. וכמובן, אני אומר את זה בחצי מילתא דבדיחותא, אבל כמו שאומרים, בכל בדיחה יש איזשהו קורטוב של בדיחה. אבל השאר זה אמת, כן, השאר זה ממשי. אז יש קצת של בדיחה. אז יש פה מילתא דבדיחותא, אבל יש משהו גם עמוק. בואו נראה ככה. כשאנחנו אומרים זכר ונקבה, הרי מה מהות? מה פירוש המושגים הללו, זכר ונקבה? באופן פשוט, אנחנו חושבים, כן, זה כמו חלוקה ביולוגית, כמו בין איש ואישה. פיזיולוגית כזאת. אבל אם אנחנו מסתכלים על זכר הנקבה באופן מופשט, אנחנו מבינים שזה לא חלוקה פיזיולוגית, אלא זה מהות, מהות של משפיע ומקבל השפעה. ויש עוד בחינות אחרות. משפיע ומושפע, מושפט. כן? למשל, שמש וירח, אנחנו אומרים על שמש וירח, שזה זכר ונקבה. אין כאן חלוקה ביולוגית. למה? למה שמש הוא זכר? כי הוא נותן אור, והלבנה מקבלת אור משמש. לכן היא מסמלת, היא סמל של נקבה. אותו דבר גם, כמו שאנחנו אומרים, בתורה, כן, תורה אומרת שם, יריות המשכן, הם בנויים כמו אישה אל אחותה. מה העניין של אישה על יריות המשכן, או ידות, על ידות המשכן, תסתכלו אצלכם במקור 3א. שתי ידות לקרש האחד, משולבות אישה אל אחותה. כן, תעשה וכו'. סתם שתי קרשים, שני חתיכות עץ, אז אומרים עליהם, זאת אישה. וכך גם על יריות המשכן, 3א, זה ג', כן, שפסוק ג'. חמש יריות תהנה חוברות אישה על אחותה. אז ברור שזה לא איזשהו דבר שקשור דווקא לעולם החי, אלא זה מהות. כמו מהות בין, כמו למשל, רב ותלמיד. רב ותלמיד זה גם יכול להיות כמו איש ואישה. זאת אומרת, הרב הוא משפיע חוכמה, תלמיד מקבל חוכמה, אז זה כמו זכר ונקבה. זה המהות של המילים זכר ונקבה. ותסתכלו באמת ככה מסביר ספר ישמח משה במקור 3. והנה חכם נקרא משפיע חוכמה ובינה ומקבל ומבין, אבא ואמא, משפיע ומקבל, רב ותלמיד. אז זאת החלוקה. זאת אומרת, מושג זכר ונקבה זה מושג מופשט ביסודו, שהוא מתגלה בעולם שלנו אחר כך בצורה פיזיולוגית, שלאיש יש הופעה של משפיע, ולאישה יש הופעה של מקבלת השפעה. אבל זה רק ביטוי, ההבדלים פיזיולוגיים בין איש ואישה, זה רק ביטוי לשורש מופשט, שהוא מחלק ביניהם, שהוא השורש שלהם. אז אם אנחנו ככה מסתכלים על אדם וחווה, אנחנו נראה ששם זה בכלל לא ברור ולא פשוט מי מהם איש ומי אישה. תסתכלו מקור 2. אומר הפסוק, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל וכי תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויוכל. אז האיש שלה, אישה, כן, זאת אומרת, איש שלה, הוא פה איתה. היא עושה, והיא נותנת גם לו, הוא איתה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם, הוא היה אדם חכם. יש מדרש שאומר שקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, חוכמתו, זה המהות שלו, כן, הוא מבטא אותו, חוכמתו, מרובה משלכם. הוא היה יותר חכם ממלאכי השרת. עכשיו, תארו לעצמכם מצב כזה. הקדוש ברוך הוא בא לאדם הראשון ואומר לו, למה אתה חטאת? למה עשית? למה אכלת מפרי עץ הדעת? אז אדם עונה, אני אכלתי בגלל שאשתי אמרה לי לעשות את זה. אישה אשר נתת עמדי, היא אמר לי, היא נתנה לי מן העץ ויוכל. זאת אומרת, אדם הוא חכם. והוא עונה פה תשובה של טיעוני טיפוח. תשובה כזה, למה מה אני אעשה? אני היה אמרה לי, מה אני... אתם יודעים, מין משהו, מה? קדוש ברוך הוא אומר לך משהו, אז הוא אומר, אני לא אהיה, מה אני... משל, למה הדבר דומה? למגד שריון, שהכניס את כל הגדוד שלו לשדה מוקשים. וטנקים התפוצצו, וחיילים נפצעו, וזה, ורץ עליו מחד, וצועק, מה עשית? למה עשית את זה? מה? אז הוא אומר, מה אני אעשה? אתי אמרה לי, מוטי, תן גז, יאללה! אז אני הכנסתי, מה אני אעשה? היא אמרה לי ככה, מה אני אעשה?
אז אחת משתיים, או שהמגד הוא מטומטם, שזה דבר לא שכיח כל כך, או שהאתי היא אלוף הפיקוד. אין אפשרות אחרת להסביר את זה. אתי שאמרה לי, יאללה, תן גז, זה אלוף הפיקוד. לכן זו תשובה למחת. אחרת, איך אתה מסביר את התשובה הזאת? אין זמן לנו כל כך לשאלות. בואי נתקדם, אחר כך אם יהיו שאלות, אז תשאלו אחר כך. אבל זה מה שונה, תסתכלו במקור 2א. ואומר אדם, האישה אשר נתתי מדי, היא נתנה לי מן העץ ויוכל. הסימן שהוא מצפה שריבונו של עולם יקבל את התשובה שלו, יקבל את ההסבר. אם הוא חכם ואומר את הדבר הזה, סימן שזה אכן תשובה. ובאמת, אם שמתם לב, אדם לא מקבל עונש על מה שהוא עשה. מי שמקבל עונש זה אדמה. אדמה ארורה עבורך, אבל אתה לא. אדמה, היא תוציא לך את זה, ואתה, וכתוצאה מזה, באופן עקיב, בזיעת הפך תאכל לחם. אבל זו תוצאה מכללה שקיבלה אותה אדמה, לא אתה, לא אדם. ואילו חווה, היא שקיבלה עונש על עצמה, זאת אומרת, זה על גופה. בעצב תלדי בנים, כן, עליה מדובר, לא על מישהו, לא על אדמה. היא נענשה יותר. ואם היא נענשה יותר, סימן שיש בה, שהיא הייתה אחראית, היא הייתה משפיעה. וכך גם נשמע בעונש שהם קיבלו. תסתכלו במקור 2ב. אל אישה אמר, הרבה הרבה, עצבונך והריונך בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. סימן שקודם היא משלה בו, אחרת איזה מין עונש זה? אתם מבינים? סימן שקודם היא הייתה דומיננטית, היא הייתה שולטת, אחרת זה לא כללה. ואם אפשר לומר, אולי הם היו שווים? לא. אז רבנו בחיי מסביר, לא. זה היה עונש מידה כנגד מידה, מידה. ומידה כנגד מידה זה רק צריך להיות היפוך, היפוך גמור. אחרת זה לא מידה כנגד מידה, וככה גם דרשת הר"ן. אצלכם במקור, אנחנו לא נקרא, אבל יש את זה אצלכם במקורות, הכל מופיע. אם כך, אז אנחנו מבינים שיש פה כוח שאיש ואישה, או זכר ונחבה, זה שתי כוחות. כוחות זכריים, או כוחות נקביים, שקיימים פה במציאות. ומשפיע ומושפע זה אחד המרכיבים של המהות הזכרית או נקבית. אבל יש בחינות אחרות למהות הזכרית ונקבית. בחינות אחרות זה שלמות והשתלמות. מה שמאפיין את השתלמות זה כל הזמן להתפתח, כל הזמן לכבוש דברים חדשים, כל הזמן להשיג הישגים חדשים. מה שאין כן שלמות. שלמות היא סטטית, היא שלמה. לא כל כך אקטיבית, כן? היא שלמה. מה אתם חושבים? אנחנו צריכים עכשיו לשייך שלמות והשתלמות לזכר ונקבה, לאיש ואישה. מי יותר מייצג צד האקטיבי ומשתלם, ומי של שלמות? האישה שמה? השתלמות? שלמות, נכון? אישה יותר מייצגת היום, בעולם שלנו, אחרי שהכל התהפך, מייצגת צד הזה של שלמות, של הקביעות. ובאמת, באמת זה נכון שאנחנו גם רואים את זה במציאות, שהכוח המשתלם, מישהו שהוא נהיה כל הזמן, משתדל לפתח רעיונות חדשים, לכבוש ארצות חדשות, וכל הזמן מתקדם, זה כוח זכרי. ואילו כוח של השלימות ורוגע ושקט, זה כוח נקבי. זה בדרך כלל. הכוחות הללו, הרב אומר, הרב קוק קורא, אומר שזה לכן בעצם נשים יכולות לברך ברכה שאף גבר, הצדיק ביותר, הכי עליון שהיה יכול להיות, גם אף גבר לא יכול לברך ברכה שכזאת. הוא לא יכול לברך שעשני כרצונו. וכל אישה מברכת שעשני כרצונו. איש לא יכול להגיד, אני מתאים לגמרי לרצון האלוקי. אלא הוא מברך שלא עשני אישה, כיוון שהוא שמח בחלקו שהוא מתקדם. והוא רוצה להתקדם, אז הוא אומר, ברוך השם שאני לא אישה, שאני יכול להתקדם. אבל, אז יש בחינה שיותר עליונה באיש מאשר באישה. זה בחינה של השתלמות. אבל יש באישה בחינה יותר עליונה מאשר באיש, שזה השלמות. שהוא לא יכול להגיד דבר כזה. משה רבן לא היה יכול לברך שעשה כרצונו. ואישה כן. אבל יש משהו שהוא מייצג את השלמות. אז שתי כוחות הללו, שלמות והשתלמות, זה שתי כוחות בהנהגה אלוקית בעולם. כמו שאתם רואים פה אצלכם, במקור 4, אומר הרב, סליחה, אצלכם זה אולי מקורות אחרים, רגע, אולי תנו לי, לא, לא, זהו, זה אותם המקורות, סליחה, תהיתי, זהו, מקור 4, אומר הרב באורות הקודש, מבינים אנו בשלמות האלוקית מוחלטה שני ערכים של השלמה. ערך אחד של ההשלמה מצד גודלה וגמירותה אין שייך בה הוספה של מעלה, אבל אם לא הייתה האפשרות של הוספה, היה זה בעצמו עניין חיסרון, כי השלימות ההולכת ונוספת תמיד, יש בה יתרון ותענוג ואיזה מין העלה, שאנו אורגים לה כל כך, הליכה מחיל לחיל, אשר על כן לא תוכל השלימות להולכת, האלוקית להיות חסרה, זה היתרון של תוסף, של הוספת הכוח. והצד הזה הוא צד זכרי, צד הוספת הכוח. ואילו צד השלמות שאין בה שום תוספת של מעלה, זה צד הנקבי. עכשיו תגיד לי, אולי עוד דוגמה אני אתן לכם. זה אותו דבר גם... חלוקה כזאת לשלמות והשתלמות, או זכר ונקבה, זה בין תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זו דוגמה מאוד טובה לזכר ונקבה. תורה שבעל פה היא סמל של תורה, הוא סמל זכרי, תורה שבעל פה. זאת אומרת, למה זה דווקא גמרא ותלמוד ופלפול מאפיין גברים? כי היא כל הזמן הולכת ומתפתחת. כל יום יוצאים ספרים חדשים, כל יום יש תגליות חדשות בתורה שבעל פה. ועוד חידוש ועוד דיוק ועוד הוספה ועוד ספר, כל הזמן תורה שבעל פה הולכת ומתגדלת. היא לא סטטית, היא לא קבועה. ולכן גברים, זה באמת מה שמאפיין אותם, לימוד גמרא. אבל נשים לא, צד הנקבי של התורה, היא צד השלימות, וזו תורה שבכתב. תורה שבכתב היא שלימה, היא חתומה. אי אפשר להוסיף בה שום אות. אין תוספת. ואי אפשר להוריד ממנה שום אות. שלימות התורה זה דווקא תורה שבכתב. וזה צד הנקבי. וככה גם מסביר מקור 5א, תסתכלו. אך על פי הנעל מבואר היטב כי איש ואישה, זכר ונקיבה, שורשם למעלה, במקום גבוה מאוד, שכל הייחודים העליונים תלויים בהם, כמובא בכל ספרי הזוהר הקדוש וכתבי ארי, זיכרונו לברכה. והם בחינת קדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, והם בחינת תורה שבכתב ותורה שבעל פה. כן? אז אם אנחנו נסכם את הדבר הזה, אז אנחנו נראה אלו שתי כוחות שישנם במציאות. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, מה אתם חושבים? איזה כוח יותר גדול, יותר יסודי, יותר שורשי, יותר עליון שלנו בעולם הזה? כוח זכרי או נקבי? אולי אתן לכם עוד נקודה שתעזור. יש לנו עוד חלוקה בצד זכרי ונקבי. יש סגולה ויש בחירה, נכון? בעם ישראל ישנה סגולה. מה זה סגולה? זאת אומרת שאתה בחרתנו, למה? אין למה. אין למה. ככה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, ברא אותנו, ישר ברמה מסוימת, בתור עם סגולה. מה זה עם סגולה? זאת אומרת, בחירה בעצם, לא בגלל המעשים הטובים, אלא בגלל הבחירה האלוקית. זה בחינה אחת, והיא נקראת סגולה. יהודי באשר הוא יהודי, לא משנה מהו ואיך הוא. זה צד הסגולי. יש לנו צד בחירי. מה זה צד הבחירי? זאת אומרת שאנחנו מצדיקים את הסגולה. אנחנו מצדיקים את הבחירה האלוקית. ולכן, מי שמצדיק, אז הוא נקרא צדיק. כי הוא מצדיק שקדוש ברוך הוא בחר בנו. ולמה הוא נקרא צדיק? כי הוא ככה, הוא מבטא את העליונות שלו, את הסגולה שלו, מבטא אותה בפועל. הוא מקיים מצוות, הוא עושה דברים טובים, הוא לומד תורה, הוא עושה, סליחה, מעשים טובים. אז כל הדברים הללו הם מעין בנייה של הצד המעשי, או בחירה של אדם, מצד בחירה שבו, שהוא עושה בחירה חופשית, מצד בחירה חופשית שבו, ככה הוא פועל, וזאת המעלה שלו, של בחירה חופשית. כל זה בעניין, אז יש כוח בחירה וכוח סגולה. איזה כוח בנו יותר יסודי, יותר חשוב, יותר עיקרי? מה אתם אומרים? סגולה בנו יותר חשוב מבחירה? אבל אתם יודעים מה זה סגולה? סגולה זה אומר שאם יש יהודי רשע, יש לו סגולת ישראל? יש לו. ואם הוא נולד בלי מוח, צמח. יש לו סגולת ישראל?
כן.
זאת אומרת, כשאנחנו אומרים סגולה, אנחנו אומרים אפילו ברמה כזאת. וזה יותר עליון מאשר בחירה שבנו? אז אם אתה אומר שסגולה, שדבר הכי חשוב, אז זה שגם אדם שהוא צמח, אז שזה בעצם סגולה. מה למשל?
לא זוכר,
אבל תגיע. אז כשתדע, כשתסגור, תביא. אז תביא. תבינים, זה דבר שהוא מורכב מאוד. מורכב מאוד. באמת, מי שאמר שסגולה זה דבר יותר חשוב, זה נכון. אבל זה סוד. למה זה סוד? כיוון שאם אנחנו אומרים את זה בפירוש ומדגישים את זה ואומרים אנחנו שמים דגש עיקרי על סגולה שבנו, אז למה לעבוד כל כך קשה? הרי כתוב בפירוש, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש המשך, שיש כאלה שאין להם חלק לעולם הבא, אז צריכים לעבוד קשה בשביל לעבוד חלק לעולם הבא. לכולם יש חלק לעולם הבא. אז אומרים, לא, אבל אתה לא תהיה שם בקומה 17, אתה תהיה שם בקומה 3. בסדר. אבל לכולם יש חלק לעולם הבא. זה דבר שהוא לא כל כך טוב להדגיש אותו, לדבר על סגולה. שכן, לא יהיה, צריך להשתדל מאוד כדי שאדם יאבד את הכל. לכולם יש. לכן זה צעד שלא צריך להדגיש אותו כל כך. אבל, כמובן שהוא עיקרי. זה ברור. ומבחינה זו, לכן אנחנו רואים תופעה כזאת, שצדיקים הכי גדולים שיש בעולם, הם בדרך כלל גברים, אבל גם הרשעים הכי גדולים, זה בדרך כלל גברים. אין לנו כמעט, בכל התנ"ך, כמעט כמעט, ואין נשים רשאיות, אולי רק במגילת אסתר שם יש זרש ושתי, אבל בגדול מעט מאוד יש נשים רעות. בדרך כלל זה כוח זכרי. עכשיו, מה שקורה זה לכן אנחנו גם רואים במציאות פיזית שלנו, היום, העכשווית, אתם יודעים כמה יש בתי כלא לנשים בארץ? אחד, נכון. כל השאר זה הכל גברים. למה? כי יש להם יותר שלמות. הם יותר מתוקנות, יותר נורמליות, יותר שייכות לשלמות. מה? כן, יותר צדיקות, נכון. לא צריכים כל כך לעבוד קשה כדי להדגיש, כדי להביע את השלמותם. לכן כל העניין הזה של מצוות, גברים צריכים כל כך הרבה מצוות, למה? כי יש מה לתקן. נשים, אין צורך כזה כל כך. אז אין להם כל כך הרבה מצוות מבחינה זו, כי הן שייכות לצד יותר של שלם. עכשיו, צד הזכרי הוא, כמו שאמרתי, מצד, מאוד עליון, מצד שני הוא מסוכן מאוד, והוא יכול להרוס את העולם. ואכן זה מה שקרה בפורים. צד הזכרי כמעט החריב את העולם. זה היה בפורים. אם היו משמידים את עם ישראל חס וחלילה, כל העולם היה נחרב. אז פורים זה בעצם סיפור איך הפעם ראשונה מאז גן עדן, כוח נקבי שהוא היה תמיד מוסתר, תמיד מוצנע, כוח נקבי נהיה כוח עיקרי. בגן עדן אישה הייתה עיקרית ואדם היה תפל. אחר כך הם קיבלו עונש והכל התהפך, וכך התחילה כל ההיסטוריה שלנו, שהאדם היה תפל לאישה. סליחה, האדם היה עיקרי ואישה הייתה תפילה לו. וככה זה היסטוריה התמשכה עד הרגע שבו העולם כמעט נחרב במצב כזה שבו צד הזכרי שולט. וכדי להציל את העולם, פעם ראשונה בהיסטוריה, מאז גן העדן, קדוש ברוך הוא עשה, נהפוך הוא, עשה היפוך הנהגה, הכל התהפך, ואז האישה, צד הנקבי, נהיה כוח עיקרי, כמו שזה היה בגן עדן. וזה מתבטא במילים, ותלבש אסתר, מלכות. מצד הנסתר, שהוא היה כל הזמן נסתר, פתאום הוא הפך להיות עיקרי ומרכזי. זאת אומרת, בתלבש נסתר מלכות. וברגע שזה קורה, אז כל העולם אחר כך מתחיל להסתובב סביבה. ולכן כתוב אחר כך, ויעש מרדכי ככל אשר ציוותה עליו אסתר. מרדכי אפילו, הוא מתחיל לעשות, לפעול, לפי מה שאסתר קובעת. כן?
מה עם
דבורה ויעל? לא דבורה ולא יעל לא הצילו את העם ישראל מהשמדה. דבורה הייתה הנהגה גדולה וחשובה, אבל דבורה היא, זאת אומרת, עם ישראל לא עמד על שערי מוות. זו הייתה מלחמה שרצינו לנצח את האויבים שלנו. ונכון, זה עצר לנו, וזה מלחמה. גם יעל. זאת אומרת, היא, ודאי שהיא עשתה מעשה גדול, היא הייתה גיבורה, ועשתה משהו עצום. אבל היא רק הרגה את סיסרא. זאת אומרת, סיסרא לא היה לסיסרא צבא. הוא היה יכול אחר כך ללכת ולארגן עוד צבא ולבוא ועוד פעם, נכון, אבל לא עמדנו בסכנת החיים. פה עמדנו בסכנת החיים. כן, כן, ודאי, אבל זה פה מדובר משהו שהוא מציל את העולם כולו. טוב, אבל עוד פעם, זה לא מדובר על הצלת עם ישראל. בכלל, היו הרבה, כל הדורות שלנו, אני חושב שהיו ניצולים בזכות נשים, כן? כמו שכתוב, בזכות נשים צדקניות יצא למצרים, יצא כך וכך. אז כל פעם שכתוב בזכות נשים צדקניות, זה לאו דווקא, זה ודאי שהם היו צדקניות, אבל זה בא לרמוז פה למשהו נוסף. שמה זה בזכות נשים צדקניות? זאת בזכות הצד הסגולי שבנו, בצד הנסתר שבנו, צד הנקבי שבעם ישראל. בזכות הצד הזה אנחנו ניצולים, כן?
הבנתי למה הצד הזכרי כמעט חריב את העולם.
כיוון שבפורים כל היהודים חיו ב-127 מדינות ולא יותר, ואם היו הורגים את כל היהודים של ממלכת אחשוורוש, אז העולם היה נחרב. כי העולם קיים בזכות היהודים. אם אין יהודים, אין קיום העולם. זה חז"ל, מדרש אומרים את זה.
הצד הזכרי דווקא.
כי מי הביא את ה... מי הביא את העולם להשמדה הזאת? זה גברים. נכון, נכון. רוב כל המלחמות וכל מה שגברים עושים, נכון, אבל, אבל, אין, אבל בדרך כלל הם נלחמים זה עם זה, ואין סכנה לכיליון העולם, את העם ישראל כולו. פה זה היה ממש בפירוש, עמדו על סף המוות. נכון, באמת, גם השואה זה היה דבר נורא והיום, זה נכון. אבל עם כל זה, אני לא רוצה עכשיו להרחיב בזה, אבל בקצרה, בכל אופן אני אתייחס. עדיין, גם השואה זה לא היה מדובר שם שהם, שיהודים בכל העולם יארגו. עדיין בארצות הברית חיו באותה תקופה 4 מיליון, 3 מיליון יהודים. ברוסיה עדיין היו שם ב3 מיליון שלא נוצחו. נהרגו 6 מיליון יהודי אירופה, אבל עדיין היו מיליוני יהודים שנשארו, גם אם היטלר עם השמו היה מנצח במלחמה. פה מדובר של כל, באופן טוטלי, אתם יודעים, אנחנו חוגגים, פורים זה, זה משהו שאנחנו חוגגים יום שבו ניצלנו מסכנה שהייתה הכי גדולה באי פעם שהייתה בהיסטוריה, שעם ישראל למד בה, כן? זה נכון, נכון, זה דיוקים במילים, אנחנו לא נצא מזה, אבל, אבל אני יכול להסביר לך, אבל אנחנו פה, אל תקשו להם דברים כאלה, כי לא, השיעור שלנו עוד מעט ייגמר, אנחנו לא נצא מהפלפול גברי הזה של הצדקניות, לא צדקניות. אז אני אענה לך, כאילו, אבל, כי גם אני קצת גברי, אבל אני אגיד לך בכל אופן, התשובה היא שהצדקניות זה השם המהותי לנשים. נשים הן אוטומטית צדקניות, אז זאת הכוונה של נשים צדקניות. אבל לא, חבל להיכנס לזה, כן? נכון, נכון, אתה צודק, נכון. באמת, באמת בפורים, מה שקרה זה שהצד הנסתר, הוא נהיה גלוי. זה יותר מדויק פה לומר, כן? מה שמאפיין את אישה, צד הנסתר, הוא בפורים התגלה. זאת אומרת, מה שאסתר נהייתה, זאת שעכשיו מנהיגה את ההיסטוריה. ולכן זה סוד. למה זה סוד? כיוון שגברים, אם היינו יודעים שצד הסגולי הוא העיקר, וזה, אז היינו אומרים, כמו שחזר אומרים, למה אסתר הלכה ונפגשה עם המן ועשתה אסתו סעודה וכל זה, למה עשה את זה? כדי שבני ישראל לא יאמרו, אחות לנו בבית המלך. הרי אפשר היה לעשות כל מה שהיא עשתה, בלי שהיא מזמינה את המן לסעודה פעמיים. אלא למה היא עשתה את זה? שיהודים יחשבו שהיא בוגדת בהם, שהיא מסתתרת. ואז הם לא יסמכו עליה, אלא בעצמם התחילו לחזור בתשובה והתעורר בהם את הצד הזה של תשובה. וזה מה שמסבירים חז"ל בדברי של רבי נחמיה, שאומר, למה אסתר עשתה את זה? כדי ש... בני ישראל לא יאמרו, הנה תסתכלו מקור 6, שנו רבותינו, מה ראתה אסתר שיזמינה את המן? רבי נחמיה אומר, כדי שלא יאמרו ישראל, אחות לנו בבית המלך, ויסיחו את דעתם מן הרחמים. ובכל אופן, יש פה, עכשיו אנחנו הבנו את העיקרון הזה, אבל יש משהו עוד יותר עמוק ועוד יותר פנימי למה שעד עכשיו דיברנו. באמת, אדם וחווה זה לא רק שני אנשים שנבראו על ידי הקדוש ברוך הוא והם עכשיו היו אב טיפוס והתחלה לכל מיני אנשי, אלא אדם וחווה זה שני סוגים של הנהגה אלוקית בעולם. הם סמל לשני כוחות עיקרים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הרי הקדוש ברוך הוא לא הוא. אנחנו קוראים לו הוא. אנחנו אומרים עליו שהוא, ומדברים עליו כזכר, אבל ברור שריבונו של עולם הוא לא זכר ולא נקיבה. נכון? אנחנו מתייחסים לריבונו של עולם כאילו כוח זכרי. למה? כי עיקר ההופעה האלוקית בעולם שלנו היא אקטיבית. היא פועלת, היא משפיעה, היא נותנת כוח זכרי. כן? היא מפתחת את העולם. אבל זאת הנהגה, הנהגה אלוקית בלבד. זה לא הוא. הוא, כמו שהוא, היא, באותה מידה. אלא זה הנהגה אלוקית גלויה, וזאת הנהגה אלוקית לא גלויה. זאת אומרת, זה מה שמאפיין את ההנהגה האלוקית. נס, למשל, כן? הקדוש ברוך הוא עושה נס. ויש טבע. טבע זה משהו כזה קבוע, סטטי, לא משתנה. נס זה מתערב, בום. אבל גם נס וטבע זה שתי כוחות אלוקיות. זה השם עושה, כמו שהוא עושה את הנס, ככה הוא, אותו אחד, עושה את, או אותה אחת, עושה את, את הטבע. וככה זה כל הבחינות אחרות. אז הרעיון הזה של, של אקטיבי ופסיבי, או נס וטבע, זה גם מאפיין את פורים. זה לא רק זה שאישה, אסתר, הייתה היא בפורים. אלא פה השתנה עצם ההנהגה האלוקית בעולם. לכן חז"ל אומרים בגמרא שאסתר היא סוף כל הניסים. אין יותר ניסים, אלא כל ההנהגה, כל מה שקרה בפורים, זה קרה בלי נס גלוי, בלי התערבות אלוקית הזכרית. תסתכלו, מסביר על זה מהר"ל במקור 7. אומר ככה, ויש שואלים, כי אם היה נס גדול כל כך, למה לא נעשה בכל מגילה הזאת נס נגלה? אנחנו אומרים שפורים זה יום גדול, הוא כל כך עליון, כל כך גדול, שהוא יותר מיום כיפור, יותר מכל החגים אחרים. אז אם הוא כזה יותר גדול, אז צריך להיות שיש בו נס גמור, נכון? נס הכי גדול שיש בעולם, אם הוא חג הכי גדול. אבל פה בדיוק הפוך, כמו שמהר"ל מסביר. זה, במגילת אסתר לא קרה נס גלוי, אתם יודעים למה? דווקא בגלל שהוא כזה גדול. הוא בשביל גודל הנס, שהוא גדול ביותר, עד שבא ממקום עליון הנסתר, ואי אפשר להיות אותה מעלה בנגלה. זאת אומרת, צד הנקבי, זה שאין בו נס, אין בו התערבות אלוקית, אלא הכל בצורה טבעית. ומטעם זה לא נכתב גם כן השם נגלה בכל המגילה. אנחנו היינו אומרים, כן, הרי אין, לכאורה, מגילת אסתר לא צריכה אפילו גניזה, כי בסך הכל לא כתוב שם שם השם, מכל כתבי הקודש. זה מקום שבו לא כתוב שם השם בפירוש. מגילת אסתר. אז למה לא כתוב? או בגלל שהיא ברמה יותר נמוכה, כמו ט"ו בשבט כזה, גם לא כתוב, כן, ל"ג בעומר. או בגלל שזה כל כך עצום, כל כך עליון, שאי אפשר לכתוב שם השם במגילת אסתר. כי זה כל כך גדול, כי זה נגע נקבית, הנגע של שלמות. כמו שיש רמות בהופעה אלוקית, נכון? יש כינויים אלוקים, כמו שאנחנו אומרים על פעולות אלוקיות. רחום, חנון, בורא שמיים וארץ, זה הפעולות אלוקיות. יש דרגה יותר גבוהה, יש שמות אלוקיות, כמו שם צבקות, שם שינדליתיות, שם אלוקים, כל, זה שמות, 7 שמות לא נמחקים של הקדוש ברוך הוא. דרגה יותר גבוהה. אבל הם כבר אי אפשר להגיד אותם בפירוש, נכון? אנחנו, יש אמנם שיטות אומרות שאפשר להגיד, אבל בדרך כלל בחיי יום-יום, אם לא לימוד תורה, אנחנו לא אומרים צבאות, אלא צבקות. אם כי, כמו שאמרתי, יש שיטה שאומרת שכן אפשר להגיד. אבל אנחנו כבר מצמצמים את, אנחנו אומרים בחופשיות, אומרים שם השם כמו שלום, או רחום וחנון, אנחנו אומרים חופשיות. אבל כשאתה עלית למדרגה, אתה לא אומר צבאות. אלא צבקות, אלוקים, לא אלוהים. יש דרגה עוד יותר גבוהה, שזה שם השם שאתה לא אומר אותו, אלא אתה אומר שם אחר, אתה אומר אדנות, במקום שם, במקום י' כו' כי אתה אומר אדוני, אדנות, אתה כבר בכלל לא משנה. למה?
כי דרגה עוד יותר גבוהה. יש דרגה עוד יותר גבוהה בשם השם, שזה י' כ' ו' כ' בלי ניקוד. אז גם עדנות אתה לא יכול לומר. אין כלום, אתה לא יכול להגיד כלום, בלי ניקוד. יש דרגה עוד יותר גבוהה מי' כ' ו' כ'. מה היא? מה? לא. נכון. דממה. לא אומרים. שום דבר. אז השם הזה, הלא נאמר, לפי מהר"ל, הוא שנכתב במגילת אסתר. תראו את המילים של מהר"ל, לא פעם. ומטעם זה, לא נכתב גם כן השם בנגלה בכל המגילה הזאת, רק נרמז בנסתר. ולכך הנס הזה, ממקום עליון, נסתר, לא היה כאן נס נגלה, גם כן, כיוון שהוא כל כך עליון, גם כן הוא לא היה בנגלה, רק כפי מה שבא משם הגאולה היה הנס. וכאשר היה ממקום עליון שהוא נסתר ונעלם על ידי הנס, גם כן נסתר ונעלם. היה פה נס, אבל נס לא גלוי, אלא נס נסתר. למה? אז למה זה דבר כל כך חשוב? כיוון שזה מראה על אופן הנהגה אלוקית בעולם. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. אז צד הנקבי של הריבונו של עולם, הוא נקרא צד הנסתר, אסתר. ולכן כל החגים עתידים להתבטל לעתיד לבוא. למה? כי כל החגים, כל המצוות, כל כתבי קודש, כל הכתובים ונביאים, הם מכוונים כדי, הם צד הזכרי. למה צד הזכרי? כי הם בונים בנו סוג מסוים של הופעה. הם בונים בנו אופי מסוים, אישיות מסוימת. הם מעצבים אותנו. כל כתבי הקודש, כל המועדים, כל מצוות, הם מעצבים אותנו. אבל יש משהו שהוא לא מעצב אותנו, אלא שהוא מגלה את הפנימיות שלנו, את מי אנחנו. מה זה דבר שהוא מגלה מי אנחנו? זה תורה שבכתב. וגם מגילת אסתר, זה גם מגלה מי אנחנו. צד הפנימי, צד הסגולי, צד היותר עמוק שבנו. לכן מגילת אסתר לא מתבטלת. לכן גם פורים לא מתבטל, כי הוא חג נקבי. ולכן גם מצוות שנשים חייבות, הן לא מצוות שהזמן לא גרמן. כן, גברים, מצוות שזמן גרמן, נשים לא. אלא לא, הפוך. נשים לא מקיימות מצוות שתלויות בזמן. אלא הן מקיימות מצוות שתלויות בנצח, שתלויות על זמן, שהן מעל הזמן מצוות הללו. זה מה שעושות, זה מה שנשים מקיימות מצוות. מצוות נצחיות. זאת אומרת, במילים אחרות, מהות הפורים זה חג שהוא הצצה לעתיד. ולכן הוא יותר גדול מיום כיפור, כי גם יום כיפור הוא שייך לעולם הזה, עם כל גדולתו, אבל הוא תיקון בתוך העולם הזה. וזאת הכוונה של גמרא במסכת חולין, שבקופלמתת, ששואלת, מניין אנחנו יודעים שמילת אסתר כתובה בתורה, שאסתר נרמזת בתורה? אז הגמרא עונה, ואנוכי אסתר אסתיר. עכשיו תגידו לי, אם כתוב, אין פה לוח, כן? טוב, לא משנה, אז תדמיינו לעצמכם. כתוב ככה. יש לוח?
כן. יש גם משהו
הנה, תראו.
כתוב כאן, זה הלשון, ואנוכי.
וזה הסוד של מגילת אסתר. שההנהגה האלוקית בפורים היא הופיעה בתור אסתר. זאת אומרת שאסתר היא הייתה, כשכתוב שהיא תלבש מלכות, זאת אומרת שהיא התלבשה בהופעה אלוקית, בכוח אלוקי נהיה עובד דרך אסתר. וזה מה שאומר ראשית חוכמה אצלכם במקור 9 ג' ותלבש אסתר מלכות, אומר ראשית חוכמה, דהתלבשת במלכות אילה קדישה. זאת המלכות של שאסתר לבשה. לכן אופי של החג פורים הוא אופי נקבי. לא יודע אם שמתם לב, אבל בפורים לא נותנים צדקה. מה נותנים במקום צדקה? מה ההבדל בין צדקה למתנות לאביונים? הרי זה גם צדקה. מה ההבדל? מה אתם אומרים? יש לי 10 שקל בכיס, ניגש אליי, אני אומר, קח צדקה, ואתה קח מתנת לאביון. מה ההבדל?
כן? זה לא תלוי בצדק.
זה לא תלוי בצדק, נכון. זאת אומרת, צדק, כשאתה נותן צדקה, אתה עושה משהו שהוא צודק. לכן אתה נותן צדקה. לכן זה נקרא צדקה. אתה עכשיו עושה צדק בעולם. יש לך יותר מדי כסף, ולא אין, וזה לא כל כך צודק, אז אתה מתקן את זה, ואתה עושה צדקה. זאת אומרת, אתה פועל פה פעולה גברית טיפוסית. אתה נותן צדקה. בפורים זה לא צדקה, זה מתנה. אתה נותן מתנה, מתנות לאביונים. זאת אומרת, יש גם מהלכה כזאת, כן, שאומרים, נותנים לכל מי שפושט יד, גם אם זה לא מגיע לו, נותן מתנה. אותו דבר גם מקום. כל החגים יש זמן ומקום, נכון? במציאות, כל המציאות מחולקת לזמן ומקום. מה שקובע כל החגים זה זמן. זמן זה צד גברי. למה? כי הוא מתפתח, הוא כל הזמן הולך, כן? לא עומד במקום, כל הזמן זז. כוח השתלמות. מה שאין כן מקום. מקום זה קבוע, סטטי, לא זז. הוא תמיד מקום. אז בכל החגים, מה שקובע את היום, מתי יהיה יום זה או אחר, זה זמן. אם יצא עכשיו תאריך מסוים, א' תשרי, או, זהו, זה עכשיו הגיע הזמן, לא משנה איפה אתה. בפורים לא. מה שקובע כאן זה לא רק זמן, אלא מקום. תלוי איפה אתה נמצא. אתה בירושלים, לא בירושלים, מקום מקופים, לא מקופים מזמן יהושע בן נון. המקום הוא גם תורם את הקביעה שלו לפורים, ליום הזה. אותו דבר גם המצווה הזאת עד אלו ידע. מה אנחנו עושים עד אלו ידע? אנחנו מבטלים את הצד הזה שהוא דומיננטי אצל איש, שזה צד החוכמה, דת. אז כמו שחזל אומרים בברכות, אם דת עין, הבדלה מניין. זאת אומרת, אם אין דת, אין חוכמה, אז הכל נהיה לך הכל אחדותי כזה, לא, אין הבחנות, אין הבדלה. אז לכן אתה צריך בעצם להיות קצת אישה, אתה משתכר. למה נשים לא משתכרות בפורים? הרי גם הם היו באותו נס. כי הם לא צריכות, הם כל השנה שקורות בעצם, כן? זה אצלם, הם, כל השנה הם בשלמות. הם תמיד בשלימותם. גברים לא, אצל גברים יש כל מיני, אתה משלנו, לא משלנו, אתה מבחין, כן, אתה זה, 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 אתה, אתה, אתה חבר שלי, אתה במפלגה נכונה, אתה דתי, אתה זה, 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 כולו, כולו. הוא אומר, כן, כן, שלום, שלום, אתה אומר, הוא אשכנזי? ופה אתה משתקר, ואתה אומר, זהו, תעזוב, שטויות, הכל אחדותי, הכל זה. לכן משתקרים. זה אופי נקבי. זה, אתה, אנחנו על די שיקרון מגלים את האופי, האופי נקרי שלנו. זה דבר גם משלוח מנות. תחשבו. תחשבו, אתם במיוחד יכולים להרגיש. יש פה מישהו, אנשים שלא לא נשואים, אז תראו לעצמכם, איך שזה היה לפני 100 שנה שלא, או יותר זמן, שאי אפשר היה ככה לבוא בקלות למכולת, לקנות הכל מוכן וארוז עם צלופן. אתה צריך לקיים מצווה, אז מה אתה צריך עכשיו לעשות בפורים? ללכת לבשל, לעשות קצת איזה אוגה, ואיזה דייסה, ולעשות בצנצנת, וזה, ולשלוח לזה, לחבר שלך, וגיד, תראה מה בישלתי היום לך, כן? יש לך משהו, אתה אכלת מרק, כן? חתכתי לך, עשיתי, כן? פתאום גברים מתחילים להתעסק במשלוח מנות. אני בישלתי לך משהו, זה אופי נקבי מובהק, דווקא בפורים, לא בימים אחרים. וככה זה גם פעם יחידה בכל התנ״ך שאור הוא נקרא בלשון נקבי, איפה? מגילת אסתר. היה אורה ושמחה, כן? אורה, שם אורה. זה מקום היחידי שהוא בלשון נקבי, זה גם מגילת אסתר. ויש עוד, כן? את האיגרת הפורים וכל זה שמות נקביים. באופן פשוט נראה ש שלעתיד לבוא, כוחות הללו, זכרי ונקבי, הם התאחדו. כמו שהיה האדם הראשון לפני שהוא התפצל, ככה הם התאחדו גם לעתיד לבוא. זה יהיה סליחה. כן, זאת תהיה התאחדות של הכוחות. ככה שהם יהפכו לעניין אחת, כמו שזה היה לפני שהם התפצלו. דיינו, אם אנחנו עכשיו מבינים שאדם ונקבה, אדם וחווה, זכר ונקבה, זה שתי צורות הנהגה אלוקית, אז עכשיו אנחנו יכולים להבין למה, אם הם מייצגים את הצורה האלוקית של ההופעה בעולם, אז כוחות הללו יתאחדו עוד פעם. ומה אנחנו מחכים שיתאחד עוד פעם? שם השם, לעתיד לבוא, נכון? ובאמת, תראו מה שאומר מדרש במקור 10. סליחה, לא מדרש, רמחל אומר בדת תבונות, אומר ככה. והנה, הקדוש ברוך הוא מחלק מעצמו הנהגתו לכנסת ישראל. שימו לב את הביטוי הזה, אמרנו, כן? הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, זה כמו איש ואישה, זכר ונקבה, כן? אז גם פה. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מחלק מעצמו הנהגתו לכנסת ישראל, להיותה שותפה, שותפת עמו בהשלמת הבריאה, שיהיה הוא יתברך מתקן מצד אחד, והיא מצד אחר. ומיני ומיני יסתיים התיקון השלם. ובחינה זאת אמרו חז"ל במדרש שיר השירים, יונתי תמתי. מה זה תמתי? אומרים מדרש, תאומתי, שהיא כמו תאומה, כמו אחות תאומה. תאומתי. ומצינו בכתב, בכתוב עניין התחבר השפע והקבלה להשלמת הנמצאות, שאמר, אף ידי יסדה ארץ וימיני תפחה שמיים, קורא אני אליהם יעמדו יחד, שהשמיים משפיעים, והארץ מקבלת, שמיים וארץ. כן, אני כבר מסיים, בסדר. שמיים וארץ, כוח נותן וכוח מקבל, ואף על פי כן שניהם שקולים. זה כזה, מצד ישתלם המציאות מבין שניהם.
על כן אמור במדרש, אף על פי כן לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. אז יוצא מכאן שכששתי כוחות הללו עומדים להתאחד עוד פעם, אז אנחנו לכאורה חוזרים למה שהיה באגן עדן לפני שהתפלגו. אז מה הרווחנו? כבר היה מצב כזה קודם? לא. אלא הפעם יהיה אותו דבר, רק פעם הם היו מחוברים גב אל גב. והפעם זה יהיה פנים אל פנים. מה זה גב אל גב? גב אל גב אין פריה רבייה. ופנים אל פנים יש אחדות מוחלטת. וזה מה שאנחנו אומרים במקור 10ב, תסתכלו, אומר ככה, וזהו פירוש הגמרא, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והקדוש ברוך הוא יושב ביניהם, פירוש לעתיד לבוא, ישיגו הצדיקים השגה גדולה מאור עליון, אשר אין שם בחינת זכר. בכלל אין חלוקה כזו, זכר ונקבה. בסוד נקבה תסובב גבר, להמשיך על ידי ההקפה, ההקפות, את אור עליון אשר אין שם בחינת זכר ונקבה. אלא הכל יהיה אחדות. ועל האחדות הזאת אנחנו אומרים שלעתיד לבוא יהיה הקדוש ברוך הוא אחד ושמו אחד. זאת אומרת, הוא ושמו. שתי סוגים של התגלות. אז כמובן שמה שאנחנו אמרנו על אדם וחווה שהם היו זכר ונקבה בגן עדן, זה כמו שאמרתי, זה מילתא דבדיחותא, זה לא ממש ככה. אבל זה שהיו בחינות כאלה, זה ברור. וזה מה שאנחנו חוגגים בפורים. פורים, שמחה.